טוב, אנחנו היום נמצאים בתקופה של בין המצרים, וזה זמן שיש בו הרבה מקום לחשבון נפש, והלבבות יותר פתוחים להתייחס לדברים שלא כל כך מתייחסים אליהם בכובד הראש כל ימות השנה. ועל התקופה הזו נאמר בדברי רבותינו הקדמונים יותר, כל רודפיה יסיגוה בין המצרים. מעבר לפירוש הפשוט, אז אמרו על זה רמז שהמילה רודפיה ניתנת לפיצול לשניים, והמילה יסיגוה גם ניתנת לפיצול לשניים, והכוונה היא כל רודף י"ק יסיג ו"ק בין המצרים. שם הוויה י"ק ו"ק, וכל מי שרודף את מה שנקרא לא המתים יעללו כה, מן המצר קראתי כה, דווקא מתוך המצוקה ישיג אפילו איזושהי שייכות להישיגוה לו"ק בין המצרים, מתוך הלחץ, מתוך היותו במצב של מקום צר. עם ישראל זקוק להרבה הרבה ישועות, ואין לב שלא מרגיש שיש כל כך הרבה איתותים וכל כך הרבה התלבטויות וצורך בשמחה, צורך בעידוד. קבוצה שנאמנת לבורא למרות כל צוק העיתים, למרות כל סוגי הרדיפות והניסיונות בגוף ובנפש וברוח, ונשארת נאמנת לקדוש ברוך הוא בכל המצבים למרות שיש כל כך הרבה ניסיונות. כידוע, אחד הבדיקות החזקות שניתן לבדוק אדם עד כמה הוא חבר טוב שלי, אז אדם נבדק, חבר טוב נמדד דווקא בעת צרה. בזמן שאדם טוב לו, הוא מצליח, הרבה רוצים להתיידד איתו ולהתחבר איתו. אבל בזמן שאדם נמצא בשפל המדרגה, אז הוא בודק מי הם החברים האמיתיים שלו. דוד המלך בדק מי נאמן לו, לא כשהוא ישב על כיסא המלכות. זה לא מהווה שום בדיקה ואינדיקציה. יש לו משרות לחלק, יש לו המון המון עושר, ובעיקר את כל כוח המלכות, אז ודאי שאנשים רוצים להתחנף ולהתחכך איתו. אבל דוד המלך בדק את החברים האמיתיים שלו כשהוא ברח מפני אבשלום בנו. אז הוא היה נרדף ולא היה לו מה לחלק, אז הוא בדק מי הולך איתו עד הסוף, מי באמת נאמן לו. כמובן, הכל בגדר של משל. הקדוש ברוך הוא, יש מצבים שנקראים שכינתה בגלותה. כבוד השם נמצא במצוק, בגלות. עכשיו הוא בודק מי הידיד האמיתי שלו. מי שמוכן למען כבוד השם יתברך לסבול, מי שמוכן לקבל הכפשות, לגלוגים, דברי לעג, על זה שהוא יותר מדי דתי, יותר מדי צנוע, יותר מדי נאמן לבורא בדקדוק ההלכה, ובכל זאת הוא לא שם לב למלגלגים, הוא החבר האמיתי, בפרט בתקופה שלנו. מתי הייתה תקופה כזו? שהקבוצה המוכפשת ביותר, הקבוצה הכי הכי מאוסה, זה פחד לדבר על זה ערב תשבוב, אבל אפילו יותר מערבים, כולנו רחשים כמה אלה שככל שנאמנים יותר לבורא בעומק דקדוק ההלכה, כמה שונים אותם. ולפעמים זה מגיע אפילו לעומק החברה שלנו, שמישהו קצת רוצה, קיבלתי מכתב, בת אחת החליטה לאחר שהשתכנעה בנושאים שקשורים לצניות, שהיא משנה את הסגנון שלה, זה לא קל. ומסגנון פתוח, מה שנקרא, שינתה למסגרת דיולן, סגור, בגד יותר רחב, הכל שונה, והיא באה לבית ספר, לבית יעקב היא הגיעה. והיא כותבת, אני על סף נפילה, התגובות של כל כולם, אבל חלק, נהיית חניוקית, נהיית דוסית, נהיית חנונית, היא לא עמדה בלחץ, לא יכלה לעמוד. לא מדובר בבית ספר חילוני, בבית ספר בית יעקב טוב, והחליטה לעשות את השינוי. ובנות יודעות כמה אצל בנות זה קשה. רבותיי, שלחה מכתב חיזוק, לקבל חיזוק. זה הגיע לידי אחד מגדולי הרבנים. איך שהוא בכה, איך שהוא דפק על השולחן בדמעות שליש, וצעק הזקן הזה, המולי קיוס בסמינרים לא מפרגנות לקדוש ברוך הוא שיש לו חסידה אחת. מה זה? מה אכפת לה שיש לה בורא בת שיותר רוצה להתקדם בצניעות? קשה לה, יש לה את הסגנון של הבית הבעייתי שלה, אחות שלה, הגיסה שלה. מה אכפת לה שיש אחרת שכן התגברה? איך שהוא בחר, המלכיות בסמינרים. מה את שונאת את אלוקייך שאת לא מפרגנת לו חסידה אחת? רבותיי, זה בכי נורא שהיה שם אצל עוד שני סובבים. מה זה אם לא השפעה? מה זה? מה אכפת לך? מה יש? שמישהו מתקדם בעבוד השם? ועם כל זה, יושב כאן קהל בן פורת יוסף, כל כך נפלא ואדיר, שמה שהוא מחפש זה לא שום הופעות ולא שום דבר. רוצים להתקרב אליך. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, תן לנו את הכוחות, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה אל מול הדריך, יערב לו ידידותיך, שהקשר איתך, המצווס, הידידס איתך, יהיו הרעיבים ליותר מכל שאר דברי ההבל. הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, אומרים המפורשים, אני חולה שאין לי אהבת השם, אני נמשך להבלים, לדברים חיצוניים, אני חולה, חסר לי הוויטמינים הטובים, אנא קל נרפן עלה, בהרות לנועם זיווך, תאיר עליי את האור שלך, תרפא את הנפש החולה שלי, שנמשכת לדברי אבל, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. זה מה שהקהל רוצה פה. קירבה סלויקים, כלים לצאת מההפרעות האלה, בתקופה הקשה ביותר לעם היהודי, גלות אצל אחים, גלות אצל אחים ממש, וצורה שלא היה... אנחנו צריכים משהו לחשוב חשבון נפש. אני רוצה פה לומר דברים שנתבקשתי לומר בפרט הספציפי הזה של גלות אצל אחים. שורש החורבן הוא כידוע היעדר אחדות בעם ישראל. המהר"ל מפראג אומר, יסוד הבית הראשון היה ג' האבות הקדושים, הם היו התשתית שעל זכותם נבנה בית ראשון, ולכן ההחרבה שלו היה כשלקו בג' עבירות חמורות שהם ההפך מההצטיינות של כל אב מהג' אבות. נפל היסוד, נפל הבניין. אין לכם את הבסיסים של ההפך מהרייס, ההפך מהוויד אזורי, ההפך משפיחו דמים, אז נפל הבניין. אבל יסוד הבניין של הבית השני היה בנוי לא על האבות הקדושים, הוא היה בנוי על כלליות קומת עם ישראל. יש מה שנקרא כללות כנסת ישראל, מה שאומרים ביעלה ויבוא, זיכרוננו וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפליטה לטובה. זה היה התשתית של הבסיס של הבית השני 420 שנה. מתי זה נשמט ונפל? כשהפסיק להיות כלל, כשהיה פתאום בודדים, פרטים, שנאת חינם, דלטוריה, אי פרגון, מחלוקות, אין כלל, נוף על היסוד, נוף על הבניין. וכידוע, התיקון הוא בגיבוש הכלל. כמו שכל כך בכה חפץ חיים, פעם אחת תוותר עלו שנורא, בנית בלוק בבניין העתידי. הבלגת ולא הגבת על דברים שקצת הרגיזו אותך, בנית עוד בלוק. אני רוצה להתייחס במסגרת החיזוק בה, אחדוס, בעין טויבו, למשבצת אחת שנקראת מחלוקות במשפחה. מחלוקות במשפחה. אחים שונים זה את זה. מחלוקות במשפחה. המשפחה היהודית הייתה כידוע סמל שאנחנו כל יום אומרים שלוש פעמים בתפילת עלינו לשבח, שלא עשנו כמשפחות האדמה. יש מושג של משפחות משפחות, שוכנים לשבטיהם, דגלים דגלים. אני יודע שהרב מבריסק ובפרט שם, אבל בהרבה מקומות, הייתה הקפדה מיוחדת לדבר שנקרא מבשור חועל תיסלם. איזה קרוב משפחה, בן דוד רביעי ברביעי, חמישי בחמישי, איזה כבוד היו נותנים לו. היבט נוסף, נכון, יש מצווה של ואהבת לרעך כמוך, יש מצווה לקרב רחוקים, אבל יש עוד משבצת, לקרב את קרוביו. לקרב את קרוביו. אנחנו פוגשים לפעמים תופעה שזה הזמן שמרגישים גלות אצל אחים, לחשוב אולי אצלנו יש גלות אצל אחים. הם חולקים מחלוקת בין שני גיסים או שני אחים, שדווקא משום שהם כאלה אחים קרובים, הם שונאים זה את זה שנאת מוות. אתה לא יכול להאמין, זה לא בא לחתונה של זה. הוא בא, הוא בקושי מדבר, הוא מביע מחאה, כבר שיש לו טענה שהוא קיבל קצת יותר כסף בירושה. יש לו טענה שהוא לא אמר לו... אלף ואחד טענות ומענות שחוצים משפחות, ושמה זה סגור לנצח, לפעמים עד זיבולה בתרייסה, עד הקבר. רבותיי, צריך לחשוב על זה. מתי אפשר לטפל בבעיה הזו? מה שורשה? במי תלוי פה הקולר? ואיך מפצחים את הפלונטר הזה? יש לה אחות נשואה, והיא גם נשואה, והיה פעם איזו התפרצות באיזו מסיבה, ומאז לא מדברות. אחותה התחתנה לפני 40 שנה, ויש לה איזו טענה על איזו מתנה, או איזו התעלמות. על דבר קל, רמת הרגישות היא כל כך גבוהה בתוך משפחה, וזה מובן, דווקא לאור רמת הציפיות. אנחנו אחים, אנחנו גיסים, אנחנו בני דודים, איפה אתה? ודווקא בגלל זה, כשמשהו לא בדיוק הולך, אז דווקא אז לא שוכחים. אני רוצה לומר משהו. הלנצח תאכל חרב? אז רגע, מי יוציא את הפלונטר מתוך המשפחה הזו? הורים סובלים בקבר על כך שבניהם רבים. אבא ואמא וסבא וסבתא מראים להם בגן עדן, ככה העמדתם את השלום. זה מה שקורה בין הילדים שלכם. על מה? על נושאים של כסף, על נושאים של כבוד, על מה הם שונאים זה את זה? מה זה? מקרב וסקרויבוב. רבותיי, אני רוצה לקפוץ לפתרון. הבעיה ידועה. הבעיה מוכרת. הייתי לפני כמה שבועות בכפר סבא, כל שלושה חודשים חולה חדש במשפחה, והם אומרים הרב יש פה שנאת מוות, ואחת לא רוצה לוותר שם, והיא חולה, ובמיטה בבית חולים בין כימותרפיה לכימותרפיה, אני לא חולם לנצח. והם עושים כינוסים ובאים מהחולים שמסוגלים להגיע, משפחה מסורתית, חלקם דתיים ממש, ולא מסוגלים לוותר, ורואים שמעוטטים להם במכות רצח אנשים בגילאים יחסית צעירים, והם אנשים מאמינים. זה אין פה שאלות של אמונה, הם אנשים מאמינים באמת במסורת של מאות ואלפי שנים, מהסגנון של אלה שאין אצלהם כפירה. הם באמת מאמינים, בני מאמינים, החלישו אותם פה במדינה ועשו להם את העוול שעשו פה למיליונים, ולכן הם נחלשו בקיום המצווה, אבל הם מאמינים וחלקם חוזרים בתשובה. וכשמגיעים לשיחות ואנחנו מתייעצים בינינו, ושם קלטנו מי עקשן פה, מי מתעקש שהוא לא מעוניין אחרי שחלפו כבר 20 שנה מהזמן שהסבא מת, ועדיין מה, על מה? לא, למה דיברו? למה אמרו? למה לקחו? תשמע, את מרביצים לך ואתה ממשיך להתעקש. נו באמת. ערב תשע בוב, סוף סוף, זמן שאנשים יעשו חשבון. איך פותרים את זה? אני רוצה לומר פה שלושה נקודות, שתיים, שלושה נקודות, לתת את הסוג של האפשרות להיות מה שנקרא חבוש, אבל מתיר עצמו מבית האסורים. להוציא את עצמו מהפלונטר הזה. בן פורת יוסף בקהל כזה יש לחשוש שאצל אדם שני, שלישי, רביעי, יש איזה סכסוך עם הגיסה, עם האחות, אפילו עם השכנה. שכנים שלא מדברים. איך אמרה לי אישה, צלצלה בשעה מאוחרת, התלבטתי מה לעשות עם הטלפון הזה, להרים או לא להרים. מה התברר? שיכולה להתקשר רק כשבעלה כבר לא עוקב אחרי הטלפון. למה? היא אומרת שיש לה שלושה בנות מעוקבות זיווג. שני בנים ידרדרו, ועכשיו השלישי גם מתחיל לעשות קונצים בישיב הקטנה. וכל זה במשך 8 שנים, ולפני 8-9 שנים היה הסיפור. איזה? שכן התלונן שבשיפוץ שהם עשו, אז הם הרסו להם שם משהו בקירות. בעלה לא מוכן לשמוע את זה. לא מוכן. מה אתה מדבר? אני עשיתי לך משהו. הוא טוען כן, הפועלים שלך שברו, והיא מפחדת לדבר, והיא בודקת שאחרן אף אחד לא שומע אותה, ואומרת כן, אני חושבת שאנחנו כן שברנו. ועשינו להם נזק של למעלה מ20,000 שקל. ובעלה לא מוכן לקבל את זה. אפשר לשלם את זה במשך 8 שנים, כל חודש משלמים כמה. רבותיי, היא אומרת שמאז השכן לא מדבר, השכן כועס, ערב יום כיפר הוא לא רוצה לשמוע שאומרים לו שנה טובה. ואין לה ספק שהוא מקלל, אין לה ספק שהוא מקפיד. לאחר כחצי שנה התחילו העיכובים והבעיות אצלה, והיא בוכה, איך, מה אני אעשה? אם אני אומרת שאולי אנחנו אשמים, כועסים עליי בבית, איך נצא מזה? עוד איתות ועוד איתות ועוד עיכוב ועוד מקולקל, מה לא עושים? ועכשיו היא שומעת שגם את הילד הזה בשיעור בי סילקו ובצעו אותו שם באיזשהו מקום לא צנוע, לא קשר. טוב, נעשה מה שנעשה, הגענו לרבה של אותו בעל, הוא שמע את העניין, עשה לו את השידול בצורה עדינה, לגרום לו ללכת לבייסדין. אמרנו לה, למה בעלך אדם חרדי? איזה שאלה? יש בדין בעולם שעל פיו יודעים מה רצון השם. לא, עצם זה שאומרים לו בוא לבייסדין זה כבר מעליב אותו. הכל כובד, הכל אלבון, הכל אמוציות, הכל רגשות, והוא לא מפעיל שיקול דעס. בוא נשאל, יש לפעמים, כל השס מלא, דיונים, דיני מומנס, דיני נזיקים, בוא נדון, בשביל זה יש את כל התוירו כולו. זה הגיע לרבא שלו, הרבא שלו, זה כבר סיפור של כמה וכמה שנים, הגיע ואמר לו בעדינות שחס ושלום לא יחשבו שאשתו פנתה למישהו, ואז כבר אך למה אני נזכר בזה? גם בגלל הסיפור של בעיות עם שכנים ומשפחה. כבר השלישית שהייתה למעשה הבת הכי גדולה, היא התארסה האחרונה השבוע שעבר. כבר הגיע ל-28, משהו כזה. רבותיי, איך פותרים את הבעיה? כל הפתרון הוא אחד. אין הדבר תלוי אלא בי. אם אני אחכה שהיא תבקש ממני סליחה, והיא תמחל, זה לעולם לא ייגמר. בן תורה, בת תורה, לוקח את האחריות על עצמו. מה זה אומר? 99% מהעניינים של מחלויקס, זה נושא של אלבון וכבוד. אחוז קשור באמת לכסף, אבל רוב רובם של העניינים, פגע בו, התעלם ממנו. הנקודה מתחילה באישיות של הנכבדות שקיבלה מכה. אם זאת הבעיה, צריך למצוא את הנחשון הזה, את האמיץ הזה, את זה שבוכה באלוקי נצאו לשוני מרע, ומתפלל לבורא, ולמקללי נפשי תידום, למרות שגיסתי פגע בי, למרות שהשוויגר שלי אמרה לי דברים ברבים, השם תעזור לי לשתוק. פירוש ראשון, למקללי מלשון כללה. פירוש שני, למקללי מלשון קלות ובושה, מה שנקרא נקלה, ונקלה אחיך לעיניך, מתבייש, בישו אותי, נפשי תידום, שתי פירושים, תידום מלשון שקט וידום אהרון, תידום מלשון שירה, אומר התרגום וידום אהרון, ושבח אהרון, הוא זורק עליי בוץ, אני אזרוק לו פרחים, אני כותבת מכתב, אני לא מתביישת, כן, אנא, חטאתי לך, פשעתי לך, אביתי לך, אולי בעומק הלב אתה חושב, אני חטאתי, לא, הוא חטא לי, לא משנה, קשה לך רגשית לכתוב כאלה מילים, אלוקי נצור תבכה שהבורא ייתן לך את עקרות הנפש לכך, נצור לשוני מרע שלא אדבר שום דבר רע, וספטותי או שפתי מדבר מרמה בשום אופן דבר שקר, ולמקללי, כאן שלוש מילים, תחזרי על זה 50 פעם, תן לי את כיחס הנפש שיפסק המחלוקת הזו פה, ואז כמה שיטות, לא מתביישים, שולחים פרחים, שולחים איזה מתנה שיעלה 200 שקל, שיעלה 500 שקל, רודף שלום, לא מספיק להיות אוהב שלום, רודף את השלום, כלומר מבזים אותו, אבל הוא מוכן להתבזות כדי שיהיה שלום בעולם. זה כולל, אני חוזר, מכתב, לפעמים לאדם לא קשה, לאדם מאוד קשה לו לבוא ולדבר מילים, והוא יותר קל לו לשפוך את ליבו בכתב. המכתב מלא במילים רגיש, מלאות רגש. המכתב מלא לא בתוקפנות, רק בהתנצלות ודברי שבח. אפילו מותר לכתוב, קיבלתי איתותים משמיים, אנא, אני מספיק סובל. יש לי בעיות עם זה, יש לי בעיות עם זה, ואני אדם דתי, אני אדם מאמין, ואני לא מחכה לעוד איתותים. אז החלטתי לעשות חשבון נפש, ואני החלטתי לכתוב את המכתב הזה. אני עשיתי חשבון, אולי דיברתי בלהט הוויכוח דברים דוקרניים מדי, דברים נוקבים מדי. הקדוש ברוך הוא מוחל, תמחל גם אתה, תעשה לי חסד, אני מתחנן אליך. אנא, אולי אני טעיתי, אולי בטוח טעיתי, אבל תעשה לנו חסד, יש שלום למטה, יש שלום למעלה. רבותיי, מתנה, קשה לכתוב מכתב, שולחים שליח שיעשה תיווך ויספר כמו אהרון הכהן, תשמע, הוא נורא מתבייש ממך, הוא כל כך רוצה בטובתך, רוצה בשלום שלך, הוא מוכן לעשות עובדה דה אהרון, זה דבר שמביא פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, הבאת שלום בן אדם לחברו. אהרון הכהן עסק בכהונה גדולה במדבר מגיל 83 עד גיל 123, ועבד יום יום בקורבנות שונים, ולא סגר את המשרד של השכנת שלום. מספרים חז"ל, 80 אלף ילדים נולדו ולכולם קראו ארלך. למה? כיוון שאהרון בפעילות שלו גרם לשלום בית ונולד התינוק הזה. ורצו לבטא, הנה הוא החזיר איש לאשתו, 80 אלף ילדים, בן אדם זקן, בן 119, 120, ויש לו עדיין זמן, כשהוא קודש קודשים, ויבדל אהרון להקדישו, קודש קודשים נאמר בדברי הימים, לא לסגור את המשרד ולהתעסק שם עם זה ועם זה. שואלים אותנו שאלה אחת, ואני רוצה לענות עליה, שלושה תשובות קצרצרות. השאלה המפורסמת היא, אולי נציג את זה בסיפור שהיה, בעיר במרכז הארץ, היה שם סיפור שהגיע בסמינר חשוב מורה בת 30 או 40, וראתה בחדר מורות, היא באה נסערת לחדר מורות, כ-20 מורות היו שם, והיא באה נסערת וראתה את הזקנה בת ה-70, שכבר מזמן הייתה צריכה לצאת לפנסיה, אבל ביקשו מן הגדולי ישראל להמשיך לכהן, כבר שהיא היה לה עוצמה מאוד של חינוך, והיא קיבלה טלפון 5 דקות קודם מבת דודתה או מאחייניתה, שקיבלה תשובה שלילית מהמוסד שאין לה מקום פה. והיא הייתה צריכה מאוד את המשכורת. ומצד שני היא רואה פה את הסכנה כבר בתפקיד 40 שנה. היא לא יכלה לעצור בעד רגשותיה, והרגישה כל כך את הבכי של בדודתה שבוכה שהיא קיבלה תשובה שלילית, נכנסה לחדר מורות בסערה, ואדם לא מספיק חושב על התוצאות ועל ההשלכות, וצעקה או אמרה בקול רם, עד מתי מורות לא תדענה, מתי לפנות את הכיסא ולהפסיק להיות תקוע באותה משרה עשרות שנים. ואותה רבנית אומרת לי, הרגשתי שאני קוברת את עצמי באדמה. כולם ידעו שהכוונה לזאת, ואני מזמן רציתי לצאת. ופנו אליה, לא אזכיר שם, אחד מגדי לידור בדרום, תמשיכי, יש לך השפעה עצומה. הלבינה את פניה ברבים, באה אותה רבנית לאחר כחצי שנה, וביקשה ממני, היא לקטה במחלה שנקראת לוקמיה, רחמון וליצלן, הצעירה הזו בת ה-40, נמצאת בטיפול ובמקום טיפולי ניסיוני בבית חולים רמב״ם, שמטפל בנושא הזה שם, מישהו עם שיטה מיוחדת, בבידוד, משום שהטיפול גרם לה לקריסת המערכת החיסונית, ואי אפשר להיכנס אליה, אפילו קצת איזה שיעול קטן יכול להרוג אותה, אין לה חיסונים. והיא אומרת לי, מי יגיד לחברתי שתבקש מחילה? א', כבוד הרב, קשה לי למחול לה. תעזור לי, היא ממש בוכה, רבנית כבת 70. היא פגעה בי ופמש עם סכין, כאילו חתכה לי את העורק הראשי של הלב. אני רק נזכרת בצעקות שלה בחדר מורות, בא לי לבכות עוד פעם. איך אני מוציאה את האקפידה מהלב? אני רוצה לתת את שלושת התשובות. הרבה שואלים אותנו, אני מבין, מקבלים מכות ועיתותים, רוצים בניין המקדוש, רוצים אחדוס, אבל קשה לי לסלוח. הבן אדם הוא לא ללחוץ על מקש, איך סולחים, היא שואלת אותי. ב', היא ידעה שדעת החזון איש ורביצה לבלזר ועוד, שלא מספיק שהנפגע סולח, צריך שהפוגע יבקש סליחה, שיקיר במה שהוא עשה. זה טוב שאומרים בקריש מעלמיתה כל לילה, הרי אני מוכל לכל מי שהכיס והקנית אותי או שחטא כנגדי, בסדר, אבל זה לא מושלם. צריך שזה שפוגע יבקש, יתחנן. הנפגע מרגיש יותר טוב למחול כשהוא מרגיש שהפוגע אכן מכיר בפגיעתו. אומרת, מה אני אעשה? אני אלך אליה לבית חולים רמב״ם בחיפה ואני אגיד לגברת, תבקשים מני מחילה? זה לא לעניין. איך מיידעים אותה, הרבנית הזאת ידעה את החזון איש הזה, איך מיידעים אותה שהיא תציל את החיים שלה? והיא אומרת, אני ממש כואב לי עליה, היא בסכונה, אישה בת 40. מורה ורבותיי, תשובה לשאלה איך מיידעים שליח. לפעמים עושים מכתב אנונימי, לא תוקפני, מכתב אנונימי. היא מקבלת מכתב בדואר, מסיבות מובנות אני לא יכולה להזדהות, הייתי במעמד מסוים, כנראה היית מאוד נסערת, נותנים לסולם לרדת מהעץ, אבל כל כך כאב לי לראות איך המילים פגעו ברבנית הזאת והזאת. אני כל כך כואבת את המצב שלך. אנחנו הרי אנשים מאמינים, בואי נחשוב יחד, לא להאשים, זה נורא רגיש. בואי נחשוב יחד, אולי זה צריך לבקש מחילה מהרבנית הזאת. היא ממש החליפה צבעים, אז היא לסומקה ואוסי חברה, הסומק יצא לה מהפנים והגיע חיוורון, זה ממש רציחה. אבל לא לכתוב את זה בצורה תוקפנית, או, וזה מה שעשו במקרה הזה, שליח. רק מורה אחת הלכה לבקר אותה ברמב״ם, שעברה סטריליזציה כדי לא להביא שום זיהום, לא שהיא תדביק אותה החולה את הבריאה. הבריאה עלולה לבוא עם איזה וירוס הכי קטן, וזה הורג את החולה, כמו שאין לה מערכת חיסונית. לנו לבריאות, לחיים ולשלום, הבורא נתן לנו מיליונים ומיליארדים של מערכת חיסונית, שנכנס איזה וירוס או משהו, הגוף דוחה את זה. המורה הזו קיבלה את הבקשה, היא הלכה למורה, אם את באה לביקור הבא, תמצאי זמן שבו החולה קצת מרגישה טוב, ותעשי את זה בעדינות. תגידי לה, הבורא לא חשוד לעשות דין בלא דין, ומי חשיד קודש הבריחו למעבד דינה בלא דינו. אנחנו אנשים מאמינים, הכל משמיים, ככה בעדינות, אישה חולה מאוד רגישה, מה תגידי לה שהיא אשמה? אבל לאט לאט, לאט לאט, אם היא, לא, אם היא מרגישה יותר טוב. וככה היא עשתה בעדינות, והעבירה אותה, את יודעת שבין אדם לחברו היא לא עוזר יום כיפר, שבס, עניינים בין אדם למקום, הרבה מאוד אנשים עושים תשובה, ויש להם יום כיפר וזה מנקה. אבל בין אדם לחברו לא עוזר יום כיפר. שנים יכולים לעבור, לא עוזר עד שירצה את חברו. אז אולי נעבור, תגידי לה ככה בעדינות, אולי נעבור, אולי שכנים, לא חתמת להם על משהו, אולי התפרצת פעם על איזה שכנה, או אולי במקום, בבית הכנסת פעם היה איזה דיבור, הלוך ושוב, כמו שהגוין אומר שלא ילכו, אם זה יוביל לאיזה קינה או סינה בעזרס נושי. ואז היא העבירה אותה, אולי בחדר מורות, כשהיא אמרה לה את המילה חדר מורות, המורה הזאת שבאה לבקר הוציאה מהפה את המילה חדר, היא קפצה, חולה קפצה שם מהכיסא בבית חולים רמב״ם, בחדר בידוד, אוי, טוב שאת מזכירה לי, עומד לי על המצפון כבר חצי שנה, ואז היא מעצמה אומרת לה, אני באתי ושמעתי את הטלפון הבוכי הזה של בדודה שלי שקיבלה תשובה שלילית, והתפרצתי על איזה רבנית חשובה, אוי זה תמיד, אבל אז התחילה המחלה בדיוק, ולא היה לי זמן לחשוב על זה, אוי עכשיו, עכשיו אני רוצה לכתוב לה מכתב מרגש, מכתב מוכל עם בקושס וחילה. רבותיי, היא ישבה, והיא מורה שבקיעה בדקדוק ובתחביר, ובידיים רועדות, ממש, כתב יד ראיתי אותו, רועד כזה, היא יודעת טוב לנסח, ממעמק קרתיך, מעמקי שאול, היא כותבת לכבוד הרבנית החשובה, מבית חולים רמב״ם, קרוב לשערי מוות, אני מתקשרת אלייך, איך שהיא כתבה מילים חמות, סליחה, הייתי נסערת, לא חשבתי, והתפרצתי ויריתי עלייך חיצים, תסלחי לי, אחותי, אני עשיתי טעות, אני מבקש שתוציא בפה מולה, איך אני אביע את המחילה שאני קורא? מכתב עמוד שלם, רועד באותיות גדולות. היא לקחה את המכתב, והעבירה אותו לרבנית הזאת, ראיתי העתק שלו, רק לקרוא את זה זה לבכות, לבכות, לבכות. הרבנית קיבלה, אז כבר שלושה דברים היו פה. הפוגע ביקש מחילה. אבל עדיין היא אמרה, נו, את יכולה כבר למחול? כן, זה הרבה יותר קל, אבל אני מרגישה שעדיין, אתה יודע מה זה לרצוח בן אדם? אני צריכה פסנוח המקה בפטיש, עוד. אמרתי לה שני דברים, ובסייעת דשמיא, לאחר כשבועיים, היא עבדה על עצמה, כבר שהיא רצתה להוציא את הקפידה מהלב שלה. וממש, זה לאומס זה, היא החלימה לאט לאט. היום הם החברות הטובות ביותר. הרוצחת והנרצחת, זאת שפגעה וזאת שנפגעה, שני דברים. הדבר הראשון, כפי שאמרנו, לגרום לפוגע לבקש, לא להתבייש. אבל יש עוד שני דברים שתלויים בכל אחד ואחד מאיתנו. אמרתי לה בעדינות, אבל די בנחישות, רבנית יקרה, הצדיקה, בעלך מרביץ טוירו גדול, אבל רגשות יש לכל אדם ופגיעה. תראי, את אומרת בתפילה כל יום, סלח לנו אבינו? כן. תגידי, הכבוד של הקדוש ברוך הוא יותר קטן מהכבוד שלך? את הרי פה ושם דיברת אולי לא שנורא או איזה עבירה אחרת, ואת לא מתביישת לבקש ממלך מלכי המלכים מחילה. ואת לא רוצה למחול. יש סיכוי שיקרה דבר כזה. הבורא יגיד לך, את לא מוכלת על הכבוד של בוסר ודם. אז את רוצה שאני אמחול. וזה היה לפני אלו, כמו עכשיו, בסוף אב עוד מעט. את הולכת לבקש סליחס באלול ולבכות סלח מחל. את לא מוכלת. גאווה כזו. אני, פגעו בי. ולא פגעו באלוקים. הזכרתי לה את התומר דבורה, שהוא כותב רבינו משה קורדוברו, שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. למה עלוב? מעליבים אותו יומם ולילה. לא שומעים למצוותיו, והוא שותק. הוא לא עושה דום לב, רחמונו ליצלן. הוא נותן צ'אנס, מעריך אפי וגבי דילי. תלמד ותלך בדרוכו, אומר שם בתומר דבורו. וגם אתה תהיה נעלה ולא עולב. נושא אבון ועובר על פשע, הוא נושא את האבון על גבו, לא תובע מיד. אז את תובעת מהבורא שיסלח וימחל, ופגעו לך בכבוד, בסדר, מסכים, פגעו. אז פגעו, גמרנו. עוד 30%, זה כבר היה מבושל ב-80%, ראיתי שהיא מתביישת. מה אני עושה עניין? אבל קשה לה להשתלט על עצמה, זה רגש. אמרתי לה עוד פרט אחד, וזה פרט מספר 3. פרט מספר 1, שהפוגע מתחנן, זה גם עוזר משהו לנפגע להוריד את הקפידה. 2, איך אתה מבקש מחילה? איך אתה הולך לראש השונה? כשאתה עצמך מקפיד על החברים שלך. 3, אמרתי לה, תראי, זה קורטיזון. זה סטרואידים. אני מבקש מחילה, זה עלול לזעזע אותך. אבל כשיש סכון חיים, אז נותנים סטרואידים. אמרתי לה, תגיד רבנית, נגיד, השעה הייתה בערך 19:00, אחרי זה משהו שם באותה עיר עם הסמינר שלה, אמרתי לה, נגיד שאת חוזרת הביתה 19:30, רחמונו ליצלן, בשעה 10 מגיע טלפון מהמנהלת שהמורה נפטרה, הטיפול ברמב"ם לא הצליח, לוויים ב-10. הרי את לא תסלחי לעצמך כל החיים. איך את תלכי שם בלוויה ליד הילדים הבוכיים של המורה הצעירה הזו? כשבלב את יודעת, אני אם הייתי מוכלת, היא לא הייתה מתה. בגלל ההקפודה שלי ואי המכילה שלי, נגרם לה כזה עונש. את לא תסלחי לעצמך כל החיים. איך אומרים בקריש מעל המיטה? ולא יענש שום אדם בסיבתי. שאני לא רוצה להיות גורם לכך שהשני יענש בגללי. יהיה לך מצפון לכך שאת תלכי ללוויה, ורק את יודעת שהיא רצחה עם הפה שלה, אבל לא מחלת, והקפידה עמדה לה על הלב, והרסה לה את הדם, והמיתה אותה. תחשבי על זה, אל תחכי לטלפון של המנהלת, תמחקי ותמחלי. כולם יוצאים נפגעים מזה, גם הפוגעים וגם הנפגעים. הפוגעים כמובן משום שהם פגעו, והנפגעים משום שהם לא מחלו, ובגללם נענשו הפוגעים, אז הם עצמם נפגעים. שאמרתי את המשפט הזה של הטלפון ב-10, היא בכתה קשות והלכה לחדר אחר, הלכתי הביתה. אין עם מי לדבר, הבנתי שלגמרי היא נשברה. השבירה הזו הייתה פיגוג ההקפודה, ככה ההקפדה התפוגגה. לא חלפו כמה ימים, התעניינתי בזה אצל ההנהלה שם, המצב משתפר, הטיפול הניסיוני הזה הלך עליה, הצליח אצלה, היום הם החברות הטובות ביותר. כדאי לאמץ זאת. תדעי לך, ריב בין אחים זה אחד הדברים המקטרגים ביותר. כאן נשאלת שאלה, מה קורה אם הפוגע הלך לעולמו או הנפגע הלך לעולמו? הלכה בשולחן ערוך בסימן תפרי שבב בהלכות בקשות מחילה ערב יום הכיפורים, מי שפגע בחברו והנפגע מת והגיע ערב יום כיפר, יעמוד לפני קברו של הנפגע, בין אם זה חמותך או חמיך, ויאמר את הנוסח, זה לא מילי דחסידותה, זה דינה. יקח 10 אנשים, שמעתי שהיום אמורים שמספיק 3, ויאמר, אני פלוני בן פלוני, חטאתי להשם אלוקי ישראל, ולפלוני מזכיר את השם שלו שקבור כאן, אני מבקש מחילה. ואז אומרים לו ועונים לו כולם, מחו לך 3 פעמים. זה באופן שבו הנפגע מת. מה קורה עם הפוגע מת? וואה, זה באמת לא פשוט. זה שפוגע מת, אני מציע לך, חמי הפגע בה, מכתב, תמחלי לו בלב שלם, הוא סובל גם למעלה. לי היה מקרה כזה במשפחה, שהיה לי חשש, ואימא שלי זיכרונה לברכה, ביקשה ממני שאני אהיה שליח לבקש בן אדם מסוים מלפני השואה, שהיה לה חשש שיפגע בו. וחיפשתי אותו וחיפשתי אותו ולא מצאתי אותו, עד שהבורא זימן לי אותו, לא אסביר פה, הרב לוי שאני מחכה פה, לאחר מותה כשנה וחצי, באורח פלאי, הוא היה גר בבני ברק, בן אדם בן 91, לא הייתי מגיע אליו בשום אופן סיבוב שלם, ואמרתי לו, אתה זוכר אישה בשם כזה וכזה, אמי מורתי מרת בלי מבת רב מנחם צבי? עושה לי, בן אדם בן 90, סיפור שלפני השואה, כ-70 שנה, ואמא כבר נפטרה, אבל ביקשה, תחפש את האיש הזה, אני חוששת שפגעתי בו, סיפור שלם שלא קנה מקום. כן, כן, מה העניין? מה, אני הבן שלה, אמרתי לו. נו, אתה פעם זוכר שהיה זה וזה וזה, משהו שקשור לאירוסין? נו, מה זה עכשיו? הוא אומר לי, עברו מאז הרבה מים בנער, הוא אומר לי. 70 שנה. תגיד בבקשה בפה, אתה כן נפגעת. עכשיו טוב לך, אבל אז נפגעת. עשה טובה לה בעולם העליון. אני רוצה שהיא לא תסבול. אני מודיע לך, היא התחננה. היא רצתה לבקש מחיל לזה. ראיתי שזה עובד עליו. כשהיא רואה שבאמת הוא הכיר בזה ורוצה לבקש. אני זוכר את השם, הוא אומר לי, 3 פעמים הוא חוזר, הרי אני מוכל למורס בלי מבס רב מנחם צבי, מוכו לו, מוכו לו, מוכו לו. חברו חודשיים, הבן אדם הזה מת. מה יסנוירו? זהו זה, חודשיים אחרונים זומן לפגוש אותו, זה היה באולמי נאות ירושלים, שם הוא ישב בגלל איזו סיבה, שזה ממש מן השמיים, איך הגענו לשם, וזהו זה. אם רוצים, הבורא עוזר. הבא להתאר מסיים אותו. אני רוצה להודות ובאמת לומר, ציבור כזה זה זכות גדולה לכלל ישראל. מקרב וסקרויבוב, רואים שאחים שונאים, נתקן אצלנו רווחים. זאת תהיה התרומה שלנו לבניין הבייס, שנראה בעינינו התאורות בקורב ברחמים, בגאולו שלמה, אמן ואמן.